ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום דף נון ב' מסכת בבא בתרא. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מ-12 שורות מראש העמוד. כנראה שהשיעור יתמשך עד סוף דף נון גימול עמוד א'. מתחילים בציטוט מהמשנה, ולא לאב בנכסי הבן ולא לבן בנכסי האב. בשני המקרים האלו אין לזה חזקה בנכסיו של זה. לפני שנתקדם בגמרא, יש בצד כותרת נושא, וכתבנו קטני שאין לבן ואב חזקה אחד על השני. מה הדין אם הבן נפרד מאביו ואינו עוד סמוך על שולחנו? מחלוקת רב יוסף ורבה. טוב, נחזור לגמרא. אמר רב יוסף, אפילו חלקו, זאת אומרת נפרדו זה מזה, ואין הבן עוד סמוך על שולחן אביו. בכל זאת, אבא לא מקפיד על בן, למרות שהוא כבר נפרד, אם הבן אוכל ונהנה מנכסיו של אבא שלו. רבא אמר, חלקו לו. אם זה המצב, שהם כבר נפרדו מבחינת כספית, מבחינת רכוש, אז יש להם חזקה זה על זה. אמר רב יומיה מדפתי, עבד רב פאפי עובדה, זאת אומרת רב פאפי פסק, חלקו לו כרבה. מה שכתוב במשנה שאין להם חזקה זה על זה, אם חלקו לו, הדין הזה לא תופס, אלא יש להם חזקה זה על זה. אנחנו נסתכל ברשב"ם, חלקו לו, בשורה חמישית מתחת לגמרא, בחוות, רשב"ם כותב חלקו לו, כלומר, בחלקו לא מיירי מתניתין. המשנה לא מדברת, מה שהמשנה אמרה שאין להם חזקה זה, זה לא מדובר במצב של חלקו, אלא כיוון דחלקו, יש להם חזקה זה על זה. ונמשיך בגמרא. אמר רב נחמן בר יצחק, אשתי לי רב חייא מאור מזער דשיר, דשתי לי רב אחר בר יעקב, משמי דרב נחמן בר יעקב. יש הרבה שמות, אבל המסורת שרב נחמן מספר לנו, חלקו לו, והלכתה חלקו לו, שאם האבא והבן נפרדו זה מזה ואחד ממשיך להשתמש בנכסיו של השני, אז כעבור 3 שנים יהיה לו חזקה ויכול לטעון שזה שלו. תניא נמי הכי, בן שחלק ואשתו שנתגרשה, הרי אין כשאר כל אדם. דהיינו, כמו שאצל כל שאר אדם שימוש בנכס במשך 3 שנים בשתיקת הבעלים הקודמים מהווה חזקה. בצד יש לנו כותרת נושא, אחד מן האחים שהיה נושא ונותן בתוך הבית, והיו שטרות שנכתבו על שמו, והוא טוען שלי הן ולא של האחים. מחלוקת רב ושמואל על מי להביא ראיה. עכשיו הגמרא, איתמר, אחד מן האחים שהיה נושא ונותן בתוך הבית. מדובר פה על אבא שנפטר והבית היא מנועלת על ידי אחד מן האחים, דרך כלל גדול האחים, וכעת והיו עונות ושטרות יוצאים על שמו. עונות הם שטרי מחר, הלוואות, שטרי הלוואה, כאילו שהוא מחזיק בשטר שמעיד על כך מישהו שהם הלוו כסף למישהו אחר ויש להם עכשיו כוח גבייה. והשטרות אלו על שמו, על שמו של אותו אח שהוא מנהל את העסקים של הבית, שבשמו נכתבו שהוא או קנה נכס או הלווה כספים, ואמר שלי הם שנפלו לי מבית אבי אמא. הוא טוען זה שלא אקסקלוסיבי, מיוחד, אין להם תפיסה, אין להם שותפות בשטרות אלו. איך זה יכול להיות? כי האח הזה הוא נולד, אמנם הוא והשאר האחים מאותו אבא, אבל מאמאות שונות. והוא, האח הזה, שמנהל את העסקים בבית, הוא היה מאמא אחרת. והוא היה מסוגל לרשת נכסים מסבא שלו מצד האמא, ובכך לשאר האחים אין להם זכויות בדברים, בכספים האלו. אז הוא, זה שמנהל את העסקים, טוען שאותם שטרות ששמור בלבד מופיע בהם, זה בגלל שהוא לבד רכש את הנכסים מכספים, או שהוא רכש מבית אבי אמו. אז עכשיו השאלה, על מי להביא ראיה? על מי נטל הוכחה? אמר רב, עליו להביא ראיה. הוא צריך להביא ראיה שהממון שלו. עכשיו אפשר לשאול מה פתאום? הרי שמו מופיע, זה לא מראה שזה שלו. אז הרשב"ם מסביר. אנחנו נסתכל מיד ברשב"ם בשורות הרחבות פחות מאמצע. עליו להביא ראיה שהממון שלו, אף על פי שכתובים השטרות בשמו, כיוון שהוא לבדו נושא ונותן בנכסים שנכתבו על שמו, וכדי מפרש לכמה שאין חלוקין אפילו בעיסתן, זאת אומרת כל האחים עדיין, זה הגמרא תסביר את זה לכמן, שכל האחים עדיין ביחד בירושה הזאת שירשו מאביהם, וכיוון דלא נודע מעולם מאיזה צד יבוא לא ממון ולא אחיו, אין לתלות השטרות אלא במון האב, ואינו יכול להוציא הממון מחזקת האב. וכמובן שראיה במאיך הוא כן יכול להביא ראיה, אבל לפי רב, מאחר שעד עכשיו לא ידוע לנו שהוא מחזיק בכספים משלו, למרות ששמו בלבד מופיע באותם שטרות, עליו עדיין להביא ראיה שזה רק שלו. ואם לא מצליח להביא ראיה, אז השטרות, למרות שרק שמו מופיע, הנכס שבאו בשטרות האלו או הכספים שבהלוואה מתחלק בין כולם. ושמואל, חוזרים לגמרא, ושמואל אמר על האחים להביא ראיה. אמר שמואל, מודה לי אבא, אבא זה שמו של רב, שאם מת ויש לו בנים ליושו, במצב כזה על האחים להביא ראיה. שוב פעם, אם אותו האח שניהל את העסק באותו בית הוא נפטר, אז למרות שעד עכשיו לפי רב נטל ההוכחה הייתה היה עליו, אבל בתור בן שלו היורש, אז במצב כזה גם רב יסכים ש נטל הוכחה על שאר האחים להביא ראיה שאותו אותו מוריש לא היה שותף, לא היה שותף בכספים, על האחים להביא ראיה. או במילים אחרות, אנחנו מקנים עדיפות במצב של יורש. יש מושג שמופיע, אנחנו הזכרנו את זה כבר במסכת שלנו, שטוענים ליורש. יורש לא צריך להביא ראיה, כי הוא לא יודע בדיוק מה קרה אצל עסקי אביו. ברשב"ם, שאם מת ויש לו בנים ליורשו, על האחים להביא ראיה, כיוון דיית מילב בני עיתוי ראיה נינו, מאחר שיתומים אינם, לא מצפים מהם להביא ראיות על עסקי אביהם, ואינן יודעים לחפש זכותן, וגם השטר מוכיח שהממון היה של אביהן, אז במצב כזה, שכנגדו, זאת אומרת שאר האחים להביא ראיה. אבל כשאח עצמו קיים, היה מטיל רב עליו להביא ראיה. דמיתא דשלא הוא ממון זה, יכול לחפש ולמצוא ראיה, ואם לא ימצא ראיה, הפסיד. חוזרים לגמרא, מה כפלה, וכאן תשימו לב, יש פה שאלה או קושיה ארוכה, שממשיך השורה השלישית בעמוד ב'. מה כפלה רב פאפה? הוא מקשה על מה ששמואל אמר עכשיו. כלום תנינן להו ליתמי, מידי דלותיין להו אבוהון? האם אנחנו נותנים עדיפות ליתום יותר ממה שהיה יכול לטעון אביו? אז אם לפי רב אבא שלו היה צריך להביא ראיה, ולפי רב החוזק היה אצל שאר האחים חוזק ראייתי או זכות לטעון בעלות, אז היתום לא יכול להיות יותר חזק, ולכן גם במצב כזה שמואל היה צריך לומר שרב יישאר בעמדתו ולא נעביר את הנטל הוכחה פתאום לאחים. עכשיו אנחנו נסתכל ביחד ברשב"ם. כלום תנינה להו ליתמי בתמיה, אילו היה ואין קיים, היה מחזיקים המון ביד אחים. זה כמובן לפי שיטת רב, עד שיביא ראיה שאינו שלהם, ולפי שמת יפה כוחן של יתומים ממנו ויפסידו אחים בתמיה. זה לא פשוט, לא כן הדברים. עכשיו רואים אצלנו בגמרות המסומנות סוגריים, ואלו סוגריים מאוד חשובים, והם מסתיימים בשורה שלישית בעמוד ב'. יש לנו הערה אצל הכוכבית בשוליים בצד. מטרת הסוגריים אינה לשם דילוג, אלא להראות דעיקר התקפת הסתיים, ומה שמובא בתוך הסוגריים הוא רק ביסוס לקושת רב פאפה. ואנחנו עם הבהירות המבנה נתקדם ישר בגמרא. רב פאפה מבסס את שיטתו ש לא נטעון ליתומים דבר שאבא שלהם לא היה יכול לטעון. והנה דוגמה לכך. והרבה אפיק, הוציא זוגה דסרבלה וספרה דאגדתה. זוגה זה מספריים של צמר, שגוזזים בו צמר. ספרה דאגדתה זה ספרים של אגדות שהיו בחזקת יתומים, זאת אומרת הם, זה היה ברשותם, והיה מישהו טבע אותם מהם, ורבה הוציא את המספריים והספרים האלו מיתמי בלא ראיה, בלי צורך לבעלים להביא ראיה שהיו שהדברים האלו היו שלהם. וברשב"ם שורה שלישית מהסוף, בלא ראיה הבעלים שהיו להם עדים שהן שלהן, הוציא מן היתומים בלא ראיה ועדים שיעידו שישאילו להביאים של יתומים לפי שאין השאלה של להזכיר, שאם אמר אביהן לקוחן אבא של אותם יתומים לקוחן הן בידי, עליו להביא ראיה, אף היתומים עליהן להביא ראיה שלוקחן אביהן מן הבעלים. וכיוון דלת להו ראיה שאבא שלהם קנה את זה מאותם טובים, החזירם רב על הבעלים, ולא נאמר כיוון שמת האב על הבעלים של המספריים האלו להביא ראיה. אז מאחר שלאותם טובים היו עדים שהחפצים האלו פעם היה שלהם, אנחנו יוצאים מהנחה שזה עדיין שלהם, והם לא צריכים להביא איזו ראיה נוסף, ראיה כאילו שהם השאילו את זה לאבא של אותם יתומים. לא, היתומים האלו צריכים להיפרד מהדברים האלו, מהמספרים והספרים האלו, ולא ראיה, אמרנו, בלי צורך שהבעלים יביאו איזו ראיה נוספת שהם השאילו אותם. על סמך מה? בדברים, זה פה ביטוי, בדברים עשויים להשאיר להזכיר. יש רשימה של דברים שאנשים רגילים להשאיל אותם לאחרים, להזכיר אותם לאחרים, ועל סמך זה רבה הדיף את הבעלים על היתומים. נמשיך בראש עמוד ב', כדי שלח אבונה ברבין דברים העשויים להשאיל להזכיר, ואמר לקוחין הן בידי כל מיני חפצים כמו אותם מספריים, ובן אדם שמחזיק אותם טוען אני קניתי אותם, כי הוא טוען נגד מי שטובע אני השאלתי לך, אינו נאמן. זה שטוען אני קניתי אותם הוא לא נאמן. קשיה, אז מכאן רואים שלא טוענים לטובת יתומים יותר, לא מקנים להם כוח יותר ממה שהיה אצל אבא שלהם. ומאחר שאצל אבא שלהם רב אמר, אותו אבא שהיה מנהל העסקים של אותו בית עם שאר האחים, והיה שטר על שמו, כמו שאבא שלהם היה צריך להביא ראיה שזה בלעדי שלו, גם אצל היתום הוא לא ינצח את שאר האחים, לא נטיל ההוכחה פתאום על האחים במצב שמדובר פה ביתום. והרשב"ם פשוט מסכם בשורה שלישית מראש עמוד, קשיה לדידן קשיה, מה יאמר שמואל מודילי אבא? נמשיך בגמרא. קודם אנחנו נסתכל בצד, יש לנו נושא אחד. הדי אמר רב דיאל אותו אח שהשטרות נכתבו בשמו להביא ראיה שלהם, ראיה במאי. אז יש פה מחלוקת, רבא אומר בעדים, רב ששת על ידי קיום השטר. והגמרא תדון בעוד שאלה, מהו שיטת רב נחמן? כי אנחנו נראה כמה דעות לפני שנגיע אליו, אז אנחנו נראה פנייה לרב נחמן, רבא פונה לרב נחמן בעניין מה שיטתך, בעניין על מי להביא ראיה. הגמרא, שורה שלישית מראש עמוד, אמר רב חיסדא, לא שנו מה שרב אמר שעל אותו אח להביא ראיה, זה שמנהל את העסקים, אלא דאין חלוקים בעיסתן. זה הזכרנו כבר מקודם שקראנו את הרשב"ם, זה שהם עדיין ביחד. עיסתן זה דוגמה עד אפילו האוכל שלהם משותף, העיסה שמזה אופים מאפים, אפילו האוכל משותף. לכן אמרינן לפי שיטתו של רב, מאיפה יש לו כספים בלי שאר האחים? אבל חלוקים בעיסתן הם כבר נפרדו, כל אח הוא מנהל משפחה בנפרד, אמור מעיסתו קימץ. אז יש כבר סברה לומר שאותו אח ששמו בלבד מופיע בשטרות, זה באמת הממון שלו, ואיך הוא הגיע לממון הזה? אפילו בלי להזכיר שירש את זה מאבי אמו, יכול להיות שהוא חסך כסף במשך הזמן שהם עדיין היו ביחד, הוא חסך כסף, וזה הממון, מהממון הזה שהוא חסך, הוא הלווה לאחרים, ולכן השטרות, יש רק את שמו בהם. מה שרב אמר מקודם, שאם עדיין הם ביחד, על האח להביא ראיה, שואלת אמר ראיה במאי, רב אמר ראיה בעידים, רב ששת אמר בקיום השטר. נפנה עכשיו לרשב"ם, למטה בשורות הקצרות, ראיה בעדין, הבעל השטר להביא ראיה דמעיסתו, כי מת, כמו שראינו עכשיו בגמרא, שהוא חסך את הכספים האלו, והוא בלבד, זה שלהם, זה שלו בלבד, הוא הלווה את הכספים האלו, או מאבי אמו הוא ירש, והיה ממון של שטרות הללו שלו. אז ככה הוא יכול להביא ראיה, אם יש לו עדים על כך. רשבם ממשיך בקיום השטר, מה שרב ששת אמר, שכתבו לו בית דין על שטר זה. קיום השטר זה, קוראים לזה הנפק, כשבית דין חתמו את חתימתן שהעדים שבתוך השטר הם שמות אמיתיים, לא מזויפות. דכיוון דקיימו בית דין, בדקו השטר וחקו ויעמדו על אמיתת הדבר, שכל הכתוב בשטר אמת הוא, והשטר הרי כתוב בשמו, שזה כוונה בשמו בלבד. חזרה לגמרא. אמר לי רבה לרב נחמן, הרב השמואל בעניין אח שמנהל עסקים ורק ושמו בלבד מופיע בשטר של השטרות, הזכרנו שטרי מחירה, שטרי עלווה. הרבה ורב ששת, ראינו את רבה ורב ששת עכשיו. מור כמן סביר עלי, אם אתה סובר כרב, כמי בין רבה ורב ששת שחולקים על איבד רב איך הראיה, איך להביא ראיה. אז זה מה שרבה שואל את רב נחמן, שאם אתה, יש פה מחלוקת קודם כל על מי להביא ראיה, ואם אתה בשיטת, בתוך שיטת רב, שעל אותו אח להביא ראיה שהשטר הוא רק שלו, אז איך הוא אמור להביא ראיה? כמו רב רבה או כמו רב ששת? זה השאלה, מור כמן סביר עלי. אמר לי, רב נחמן עונה, ענה מתניתה ידנה. עכשיו, אנחנו נקדים קצת ונאמר שהוא, רב נחמן מביא ברייתא, והברייתא משקפת את הדעה של רב, אבל אנחנו לא נראה פירוש אם רב נחמן סובר כרבה או רב ששת מהברייתא הבא. אז הוא אומר שאני מכיר ברייתא דתניא, אחד מן האחים שהיה נותן ונושא בתוך הבית, והיו עונות ושטרות יוצאים על שמו, ואמר שלי הן שנפלו לי מבית אבי אמא, עליו להביא ראיה. זה מה שראינו בשמו של רב. וכן האישה, אלמנה, שהיא נושאת ונותנת בתוך הבית, שהיא מנהלת עסקים של היתומות, והיו עונות ושטרות יוצאים על שמה, והיא אמרה שלי הן הכספים האלו שהשטרות מעידות על כך, או רכישת נכסים או הלוואת כספים אחרים, כל אלו זה שלי שנפלו לי מבית אבי אבא או מבית אבי אמא. זאת אומרת, היא ירשה את הכספים האלו, הם לא היו כספים של אבא שלהן. אז הברייתא אומרת, עליה להביא ראיה. בדומה לרשא אפשר לומר שעל אותו אח להביא ראיה, כי אחרת זה לא נראה כך, נראה שהכספים האלו שהיו של בעלה, של היתומים עכשיו. מי וכן? השאלה פה, ויש לנו חיצים אגב, המילה וכן הופיע באמצע הברייתא, והבלטנו אותו עם פס מפותל. השאלה, מה החידוש אצל אישה שהיה צורך להזכיר את הדוגמה הזאת מעבר לרשא? ברשבם, מי וכן, דמשמע, ואפילו האישה דינה כן, ומאי רבותה יקטפי דקטני וכן. איזו חידוש יש אצל אישה יותר שהצורך להעמיד את זה בתוספת על הרשע. הכי אבי לילה מתני, אישה שהייתה נושאת ונותנת וכו', ודרך תנא לומר שני דברים שווים, יש אפילו אם אין חידוש, יש דרך כזה אצל תנאים שלהביא כמה דוגמאות שהם אותו דבר, וזימנין דאמינן דצריכית, אבל לפעמים הגמרא אומרת יש צורך ללמד את שניהם, אבל אחת דקטני וכן משנה דבלו זו אף זו קטני. רק ממילה אחת רואים הבדל גדול, הבדל שיש לנו בהבנה או בסגנון שצריך ביאור מזה שכתוב וכן. כנראה יש פה חידוש שלולי נכתבו הדברים הייתי חושב אחרת. אז עכשיו הגמרא מסביר מהו דתימה, אישה, זאת אומרת מדובר על אמנה שמנהלת את הבית לטובת היתומים, כיוון דשביחה להמילתה, היא רוכשת אהדה ציבורית בכך שהיא מרצונה הטוב מנהלת את הבית לטובת היתומים של בעלה. דאמרי, אנשים אומרים על אישה כזאת קטלחה כמי יתמי, איזו אישה עם לב רחב ואכפתיות והתחשבות. אז אישה שהיא רוכשת כל כך הרבה אהדה ואימון, לא גז לה מיתמי, לא היינו מעלים על דעתן שהיא תגזור מהיתומים, היא לא הייתה משקרת ולוקחת מהם. כמה שמלן, אנחנו אומרים שבכל זאת עליה להביא ראיה, ועם כל הכבוד לה, עם כל האהדה הציבורית, זה לא מקנה לה אימון עד כדי כך שהיא לא צריכה להביא ראיה שהכספים היו כמו שהיא טוענת. אנחנו ממשיכים בגמרא, ציטוט מהמשנה דף מ' בעתנו עמוד א', במד וממורים במחזיק, אבל בנותן מתנה ואחים שחלקו, המשך המשנה כתבנו בצד, והמחזיק בנכסי הגר נועל וגדל ופרץ כל שהוא, הרי זו חזקה. בצד יש לנו נושא וכתבנו הברת לשון המשנה, למה קטני המחזיק, דעתו שער המוזכרים במשנה לא קונים בחזקה, באופן בוא נגיד שבחי או קריאה ראשונית המשנה מחלקת בין מי שמוגדר כמחזיק, אבל יש המשך המשנה, נותן מתנה אחים שחלקו, הם לא רוכשים בקניין חזקה. שואלת הגמרא, אתו כל אני דאמינן, כל בהמשך המשנה שקראנו, נותן מתנה אחים שחלקו, לאו בני חזקה, נינו, שהם לא, מי שמקבל מתנה, או אחים שחלקו, הם לא קונים על ידי חזקה שהם עושים איזו פעולה בנכס, זה לא מקנה להם. חיסורי מחסרה והכי קטני, היינו צריכים להוסיף כמה מילות הקדמה, אבל זה עשינו בזמן שלמדנו את המשנה, שהמילה חזקה יש לה משמעויות שונות. יש לה מילה משמעות של שיעה בנכס משך 3 שנים, זה חזקה, אבל זה לא קניין חזקה, זה נקרא להשיג חזקה במקום שטר. יש חזקה במובן הזה של קניין חזקה, אם אתה עושה פעולה בקרקע, זה גם אמצעי להעביר בעלות אליו מזה שמרחה או לא. יש מחירה בשטר, יש מחירה בכסף, יש מחירה גם בקניין חזקה. אז השאלה פה, בזה שאתה מפריד בין מישהו, אתה קורא מחזיק בין השאר, אתה נותן לנו תחושה או משמעות שאולי אלו מי שמקבל מתנה או מי שבאחים שחלקו, הם לא קובעים עובדות על ידי קניין חזקה, וזה לא נכון. אז הגמרא אומרת חיסורי מחסר ואחי קטני, במד וממורים מתי צריכים 3 שנים כדי להוות חזקה שבמקום שטר הוא יכול לטעון בעלות, וחזקה שיש אימה טענה. בוא פה לא נתבלבל, כי ראינו את הביטוי הזה פעמים רבות בתחילת הפרק. חזקה פה הכוונה, או שיש אימה טענה, הכוונה ערעור. מתי צריכים שלוש שנים? זה כדי לעמוד מול מערער, שאם מישהו מתחיל למחות על נוכחותך בנכס ועברו שלוש שנים, אז בכך אתה יכול לנצח את המחאה, את המערער. כגון מוכר, אנחנו נמשיך בגמר, כגון מוכר אומר לא מכרתי, ולוקח אומר לקחתי. במצב כזה, אם עברו שלוש שנים, אותו לוקח יכול לנצח, כי הוא טוען, תראה, למה אתה מכרת לי את הנכס ואתה שתקת במשך שלוש שנים וכבר אין לי שטר, אז הוא ינצח. לכן, אבל כדי שהוא יכול לנצח, הוא צריך שיעברו שלוש שנים בשקט מצד הבעלים הראשונים. אבל חזקה שאין עימה טענה, במקרה שבעל קרקע מודה, לא, קח את זה, זה מתנה, זה, או זה אחים שחלקו, זה חזקה שאין עימה טענה, כגון נותן מתנה ואחים שחלקו, והמחזיק בנכסי הגר, גר צדק שקיבל עצמו יהדות ואין לו יורשים, הוא נפטר בלי להשאיר שום יורש, אז הדין הוא שנכסיו נחשבים כאפקר. אז איך נרכשים על ידי אחרים? על ידי חזקה, כי כמובן הבעלים הם לא כאן לכתוב שטר ואינם כאן לקבל כספים ממך, אז איך אתה יכול לרכוש אותם? בזה שאתה עושה מה שנקרא קניין חזקה. דלמיקני באלמה הוא דבאי, במצב שאין מי שמוכה נגדך, הבעלים הראשון מודיעים שזה שלך, אז איך מתבצע הרכישה? ככה, נעל גדל או פרץ כלשהו, הרי זו חזקה. אנחנו בהמשך הגמרא יהיה הרחבה בדברים האלו בפועל איך עושים את זה, אבל אם אדם נעל את ה, אם זה מדובר משהו במקום מוקף מחיצות, אז הוא נעל אותם. יש מה להוסיף על המילה הזאת אחר כך, אבל הוא נעל, הוא גדר, הוא בנה גדר או פרץ, אפילו כלשהו כתוב פה, זה נחשב קניין חזקה. אז זה כאן ההסבר של המשנה שלנו, שהתחילה במדבון במחזיק, זה מדובר ב, זה מדובר בחזקת שלוש שנים מול מוכה, אבל השאר שלא מדובר על עמידה מול מוכה, אלא במצב שבעלים הראשונים מודיעים שזה שלך, איך נרכשו הנכסים האלו, במצבים האלו. אז אמרנו, על ידי קניין חזקה. נמשיך בגמרא, אבל קודם אנחנו נפנה בצד, בשלנים. הנושא, הבדל בביצוע קניין החזקה בפני המוכר ושלו בפניו. הגמרא, תני רב שרביה בקידושין דבי לוי. זאת אומרת, רב שרביה לימד ברייתא במסכת של מסכת קידושין, שברייתא שסידיר לוי. לוי היה אחד מאורחי הברייתות עם רב הושעיה ועוד אחרים. אז רב שרביה לימד ברייתא של מסכת שמופיע במסכת קידושין, שהברייתא הזאת סידר לוי. זה בעניין חזקה של מקח וממכר. נעל גדר פרץ כלשהו בפניו, הרי זו חזקה. אז אתה אומר בפניו אין, שלא בפניו לא. הקניין האלו, קניינים האלו הם המועילים רק בנוכחות המוכר, ואם הוא לא נוכח, אז הקניינים האלו לא מועילים. אמר רבא, אחי כמר, בפניו לא צריך למימר לחזק וקני. אם המוכיר עומד שם והוא מסכים שאתה תרכוש את הנכס, אין צורך לשמוע ממנו ציווי מפורש לך חזק וקני, מאחר שהוא מתרצה במחירה ומסכמים על, אם זה מחירה אז מסכמים על סכום העוד שישולם, ואותו לוקח מחזיק בפניו, זה נקרא חזקה. וחזקה בשבילנו אומרת שזה מה שנקודת העל חזור, המוכר אחרי שאתה עושה את החזקה לא יכול לחזור עוד מהעסקה הזאת. וממילא העניין התשלום זה התחייבות כספי שישולם אחר כך. אז אמרנו, אם זה מתבצע, העברת הנכס מתבצע בפני המוכר, הוא נוכח, אין צורך שיאמר לחזק וקני. אנחנו ממשיכים בראש דף נון ג' עמוד א', שלא בפניו צריך למימר לך חזק וקני. יש ברשפם הערה, אנחנו נלמד את הרשפם בראש עמוד, שלא בפניו צריך לומר, אם בא להחזיק שלא בפניו דמוכר, כגון בעיר אחרת או אפילו באותה עיר שלא מדעתו של מוכר, לא אביה חזקה, אם כן אמר לי מוכר ללוקח לך חזק וקני. וכאן נקודה שאני רציתי להבליט, ואפילו אם נתן לו מעות, לא קני במעות, אבל זה עצמו הוא חידוש, כי אנחנו יודעים והזכרנו את זה בעבר, שנכסים שיש להם אחריות, זאת אומרת נכסים כמו נדלן, הם כן נרכשים על ידי כסף, שטר או חזקה. וכאן אתה אומר שאפילו אם הוא נתן לו מעות, לא קני במעות, כגון בעיר שכותבים שטר. זה נושא שמופיע פעמים רבות, אבל יותר שלומדים את המפרשים על הדף גמרא, רואים שמכניסים את הידיעה הזאת, שאם זה מדובר במקום שהמנהג זה לכתוב שטר, דאין הכסף מועיל עד שיחזיק או עד שיכתוב השטר. אז אנחנו חוזרים לגמרא. באי רב מתנה איך, אם שלא בפניו במחירה המוכר צריך להגיד לחזק וקני, מה בעניין קבלת מתנה? אמר שמואל, מהי תיבאי לאבא? שוב פעם, אבא זה שמו של רב, כמו שראינו מקודם, וכאן זה כמה שורות, דבר שמו של שמואל. מה השאלה? אשתה, לפני שנתקדם, רק לומר ששמואל אומר, תשמע, אתה שואל שאלה, אבל הרי יש קל וחומר הוא שהוא לא יקנה עד שהנותן מתנה יגיד לחזק וקני. אומר שמואל, אשתה, ומה מחר דקה יאיב לזוזי? במחירה יש תשלום כסף, ובכל זאת, היא אמר לי לחזק וקניין. היא לא. מתן ממון לא מועיל, אלא אם שומעים מהנותן, אם שומעים מהמוכר את המשפט הציווי לחזק וקני. ואם לא שומעים את זה, למרות שהמתן מעות זה לא מועיל. זה לא מועיל להיות קניין. מתנה ששם המקבל הנותן אינו מקבל כלום, לא כל שכן, בוודאי שנותן המתנה צריך לומר לך חזק וקני. אז זה שיטת שמואל במתנה. כמובן מדובר שלא בפניו, ואותו מקבל מתנה הלך והחזיק שלו בפניו, זה לא בפי שמוע, זה לא יועיל עד ששומעים מהנותן מתנה לך חזק וקני. בכל זאת רב שאל את השאלה, כנראה הוא הסתפק, זה לא היה ברור לו בצורה באופן חד משמעי, אז הגמרא כאן מסביר. ורב סבר, למה בכלל יש מקום לשאול את השאלה? מן דייב מתנה בעין יפה יהיב. מי שנתן מתנה מילתא דפשיטא, שהוא נותן את זה עם כל הלב, הרי הוא לא מקבל שום דבר, אז למה הוא נותן? בגלל שיש לו לב רחב, זה עין יפה. אז אם כך, אז יכול להיות, וזה היה חשיבתו של רב, שיכול להיות שגם בלי ציווי מפורש אותו נותן מתנה, נותן אותו בהסכמה וממתינים, רק שמקבל מתנה יעשה קניין חזקה. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נפנה לשוליים, יש לנו כותרת נושא כללי עד נון ה' עמוד א', פעולות שנחשבות קניין חזקה. הגמרא, וכמה כלשהו, הזכרנו בדף נון ב' עמוד ב', יש לנו כוכב בצד הגמרא שאפשר לשייך אותו לכוכב בנון ב' עמוד ב', שלוש שורות מהסוף רואים את המקור, ששם כתוב שאם נעל, גדר, פרץ כלשהו, זה מהווה קניין. אז כמה זה כלשהו? כדשמואל, אנחנו עונים כמו שמואל, דאמר שמואל, גדר, גדר והשלימו לעשרה. היה גדר פחות מעשרה בגובה, והוא הרוכש בבניין שלנו, הוא הוסיף לגובה עד שזה הגיע לעשרה טפחים. כמה גובה היה מקודם? פחות מעשרה, אז ההשלמה לעשרה יכול להיות שזה כמה מילימטרים אפילו, זה כלשהו, אבל הוא ישלים את זה לעשרה, זה נחשב קניין חזקה. הוא פרץ פרצה כדי שיכנס ויצא בה, הוא יצר פתח, הרי זו חזקה. אז שמואל נותן לנו שתי דוגמאות מה זה גדר כלשהו, מה זה פרץ כלשהו. הגמרא עכשיו מבררת מה ששמענו כעת. הבלטנו בהמשך הגמרא מילים עם מעוינים, ויש שימוש בפס כפול, המפתח להבנת הדברים, ושוב פעם בשוליים כתבנו נושא ומבנה, המעוין מבליט את המילים גדר או פרצה להסביר כמה כלשהו בעשיית גדר או פרצה. הפס הכפול מבליט שלבים לברר איך ידע על מה מדובר, וגם הבלטנו עם פס כזה עם נקודות המילים מעיקרה, מה היה המצב קודם לפני שהוא עשה מה שהוא עשה, השתה עכשיו שהוא ביצע את הפעולה, מה המצב הנוכחי. הגמרא, אי גדר או גדר גדר איך ידמי אילמה דמעיקרה לא אבו סלקילה ואשתה נמי לא סלקילה, אם לפני כן אי אפשר היה להיכנס לאותו מקום מגודר, ועכשיו גם כן אי אפשר להיכנס, מה היבל? אז מה הוא עשה? למה שזה יחשב חזקה? הוא לא עשה שום שינוי, שום כלום. ואלא דמעיקרה אבו סלקילה ואשתה לא סלקילה, ואם מקודם היה אפשר לקפוץ מעל הגדר, היה כניסה קלה, ועכשיו אי אפשר להיכנס, טובה, אבל הוא עשה הרבה. למה במקור כתוב כלשהו, שמשמע משהו מאוד מינימלי, לא צריכה? המקור שלימד כלשהו, מה היו, על איזה מצבים מדובר? דמעיקרה אבו סלקילה ברווחה, השתקה סלקילה לדוחקה. לפני הטיפול שלו, לפני התוספת, היה אפשר להיכנס לאותו מקום מגודר בקלות, ברווחה, בנחת בקלות, ועכשיו שהוא הוסיף, אז רק בדוחק ניתן להיכנס. זה נחשב מספיק להיות קניין חזקה, וגם בו אנחנו נוכל לתאר את זה כמעשה של כלשהו. עכשיו עוברים לפרץ פרצה. פרצה היחידה מי היא לימה דמייקרה ואייליבה ואשתנה מאייליבה. היה איזו כניסה שם מקודם שהיה אפשר להיכנס, ועכשיו שהוא פרץ הוא אולי הרחיב את זה, גם אפשר להיכנס. אז מה יבד? מה עושה? זה לא מספיק חשוב לחשב קניין חזקה, כפי שאמרנו מקודם. אנחנו מצפים בקניין חזקה שאתה עושה איזה שינוי במצב. לא היה שום שינוי. ואלא דמייקרה לו אבו אייליבה ואשתה כאייליבה. טובה, אבל אז הוא עשה הרבה. לא צריכה דמייקרה אבו אייליבה בדוחקה, ואשתה אייליבה ברווחה. בצד יש לנו מבנה עם צורת בית, מימות של רב אסי אמר ביוחנן. במסגרת השיעור שלנו אנחנו מתכוונים בעזרת השם ללמוד את הראשון. יהיו עוד מימרות שלו בהמשך, אבל עוד מימרה, אבל הוא כבר קצת שונה שנוכל לעצור לפני שנגיע לזה. השימוש במשולש הוא משלבים להסביר כוונתו, והשימוש בפס הכפול זה עוד לא, אין צורך לנו להתייחס לזה היום. אנחנו נחזור לגמרא. אמר רב אסי אמר ביוחנן, נתן צרור והועיל. זה כאן מדובר באדם שקונה נכסי הגר וגם קונה דבר מחברו, פעולת קניין חזקה. ורב אסי אומר דבר שבינתיים סתום, בלי הדום משמעות של הביטוי, נתן צרור והועיל. נתן צרור והועיל, נטל צרור מהגדר ועשה נקב, זה הועיל. הרי זו חזקה. שואל את הגמרא, מי נתן ומי נטל? כאילו, מה, בפועל מה קרה פה? עכשיו שלב ראשון, תמי למה הובלטנו במשולש, בעוד שתי שורות הגמרא תתקן אלא וייתן את הפשט הסופי. אז מה זה נתן צרור ונטל צרור? היא למה נתן צרור וסחר מיה מינה. לפני כן היה יש לנו, בואו נדבר על שדה, ועל יד השדה או בתוך השדה עובר ערוץ מים, והבן אדם פה הוא נתן צרור. מה והתוצאה? שכר מים, הכוונה הוא עצר את המים מלהיכנס כדי למנוע שיטפון. אז הוא עצר את המים לפני הכניסה שלו לאותו שדה. נטל צור ואפיק. מה זה? היה מים זורמים והיה בסוף השדה, בהמשך הזרימת אותו ערוץ מים, היה גדר בתוך אותו ערוץ, וזה עצר את המים מלצאת. אז יש כאן סכנת שיטפון. אז מה הוא עשה? הוא נטל צור ואפיק, כוונה יצא בכך המים. הוא נטל את הצרור כדי שיצא המים ולא, כדי שוב פעם למנוע שיטפון. שואלת הגמרא, איך זה מוגדר כקניין חזקה? היי מבריח ארי מנכסי חברו. הוא עשה חסד לבן אדם, הוא הציל את הנכס שלו משיטפון. זה לא נקרא קניין חזקה. ברשבם אנחנו רואים בערך שש שורות מסוף פירוש הרשב"א, מהי מבריח ארי, למה זה דומה? למשיב אבידה זה כמו השבת הוידה. דקור ישראל מצווים להציל ממון חבריהם מן העזק, ואין קרוי חזקה אלא דומיה דגדר ופרץ, שעושה בו בניין או כל תיקון הצריך לו לשדה, כגון משקה מים או זומר או זורע או חורש. זה לא תיקון או השבחת השדה, זה להציל אותו מהרס. אז מגדירים את זה בביטוי הידוע, מבריח הרי מנכסי חברו. זה בגדר השבת הוידה. זו, אי אפשר להגדיר את זה כקניין חזקה, אלא פירוש מחודש. נתן צרור, מה קרה פה? היה שוב פעם אותו דגם שדה שעל ידו עבר ערוץ מים, והיה פתח למים להיכנס ולצאת מהשדה. השדה היה זקוק להשקיה, אז הוא נתן צרור ביציאה, בסוף הערוץ מבחינת השדה. הוא נתן צרור, הוא שם שם אבן דצמד למיה, זה עצר את המים, זה סגר את המים מלצאת, כדי שמפלס המים יעלה וישקה בכך את השדה. זה נקרא, או זה לפי מה, זה מה שרב אסי אמר מקודם, שהוא נתן צרור וזה הועיל, וזה נחשב חזקה. מה עוד? נטל צרור, מה זה? זה פתח למאיה. בכניסת השדה יש היה ערוץ, ובתחילת השדה היה גדר שעצר את המים מלהיכנס. אז הוא פתח את אותו סכר, אותו פתח, אותו גדר, ואפשר למים לזרום, ועל ידי כך נכנסו מים לשדה, ויהיה לו מקור מים להשקות בכך את השדה. זה קניין חזקה. עד כאן שיעורנו להיום.